שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1244 והנושא הוא אינטליגנציה חברתית. אנחנו נמצאים היום בתקופת הקורונה והיא לימדה אותנו הרבה דברים. היא לימדה אותנו שאנחנו צריכים לשמור קודם כל על הבריאות אחד של השני, כל אחד נהיה אחראי על הבריאות של כל הסובבים אותו ושל החברה בכלל. לימדו אותנו לשמור 2 מטרים בין אדם לאדם, להבוש מסכה, לשמור על היגיינה. למעשה, הרגילו אותנו לשורה של פעולות וצעדים שלא היינו רגילים עליהם בכלל, שכל מהותם זה שאנחנו משתדלים לשמור אחד על כולם, כל אחד על האחרים. זה שאנחנו שומרים על האחרים, זה גם מה שמקנה לנו את השמירה על הבריאות שלנו כפרטים בתוך החברה. בימים האלה נראה שאנחנו חוזרים לשגרה, הקורונה לאט לאט נעלמת, והשאלה הגדולה זה, האם יש משהו מהאינטליגנציה החברתית הזו, המודעות של הפרט לחברה ולהתנהגות שלו ואיך היא משפיעה על כל האחרים, שאנחנו צריכים לקחת אל היום יום שלנו, גם בתחומי חיים אחרים, מעבר לתחום הבריאות. זו השאלה העיקרית. האם יש משהו מהאינטליגנציה החברתית שרכשנו בתקופת הקורונה, שאותו אנחנו צריכים לקחת איתנו קדימה, אל כל שאר תחומי החיים, גם בהזרה לשגרה?
זה אתה צריך לשאול בעצם כל העם, עמים, אנושות. לי נראה מה שאני למדתי, שזאת הייתה מכה אינטגרלית לכל האנושות, סביב כדור הארץ. כביכול כדור הארץ קיבל איזשהו רוח, גל כזה, שממש עבר על כל היבשות, על כל בני אדם, ובעיניי לא היה דבר כזה מעולם. זה פעם ראשונה שאנחנו הרגשנו מכה כזאת כוללת, שכולם קיבלו אותה. יותר, פחות, כמעט ולא מרגישים, או מאוד מרגישים, אבל סך הכל זו הייתה באמת מכה מאוד, מאוד מיוחדת, אינטגרלית.
איזו אינטליגנציה חברתית, לתפיסתך, המכה הזו פיתחה בנו?
שאנחנו נמצאים סך הכל על כדור הארץ קטן, ונמצאים יחד כולנו, ותלויים זה בזה, ותלויים באיזה וירוס שפתאום התגלה, והוא יכול תוך חודש-חודשיים לתת לנו לכולנו מכה כזאת שאנחנו או נשב בבית או נשקף ולא נוכל או לשבת או לקום. וזה לימוד טוב שצריכים לחשוב על זה.
איך לדעתך אנחנו צריכים לתרגם את הלימוד הזה של התלות החברתית והאינטליגנציה החברתית שהתחילה לאט לאט להתפתח בקרבנו לשאר התחומים בחיינו גם מעבר לבריאות?
אני חושב שאנחנו צריכים להבין שמערכת הטבע היא מערכת גלובלית אינטגרלית, וכל הנטייה שלה של המערכת הזאת היא לעשות מאיתנו חלק ממנו האינטגרלי. ולפי מה שאנחנו הרגשנו, שינויים שבטבע, עד כמה שאוויר, מים, חיות, דגים, כולם קיבלו חיות, עד כמה שנעשה יותר טוב לחיות על פני כדור הארץ, אנחנו צריכים להבין שבעצם צריכים ללמוד עד כמה שאנחנו מזיקים להטבע, ויכול להיות שזה היה מצד השני כוונת הטבע, להראות לנו עד כמה שאנחנו מזיקים, ושאנחנו נחשוב מה לעשות עם ה... אקולוגיה, כדי לא להזמין עוד מכת קורונה או משהו דומה לזה.
מה לגבי יחסים בין בני אדם? איזו אינטליגנציה חברתית לדעתך התפתחה בנו בתקופת הקורונה מבחינת יחסים בין בני אדם?
האמת שאני לא חושב שאנחנו כבר יכולים לעשות סיכום הנכון, אבל נראה לי שלפי דעתי מה שאפשר כאן להגיד, שאנחנו ראינו שאפשר לחיות בבית ולא לרוץ לכל מיני עסקים. אנחנו פתאום הרגשנו יותר קרובים למשפחות שלנו. אנחנו ראינו שאפשר להסתדר גם כן בלי שאני שעתיים למקום עבודה ושעתיים ממקום עבודה ושמונה שעות במקום עבודה, נהדר מהבית, מהמשפחה, שאפשר לעשות את זה אולי בצורה אחרת. חלק גדול מאיתנו למדנו שאפשר לעשות את העבודה דרך קווי האינטרנט. חלק גם כן גדול מאיתנו, אני חושב, למד שלא נורא אם אנחנו לא נרוץ כל הזמן לחול או למסעדות או לכל מיני דברים. אנחנו עוד לא עברנו את הדברים האלה, אנחנו צריכים לחזור אליהם ולראות עד כמה שזה רק נראה לי שזה היה טוב. אבל כדי להבין את זה, אנחנו צריכים שוב לגשת לאותם המקומות, לאותם המסעדות, לאותם הפיתויים, ולראות שזה לא זה.
אני רוצה שנתחיל קצת להגדיר את המושג הזה של אינטליגנציה חברתית. יש פה שילוב בין שתי מילים, אינטליגנציה, שהיא יכולה להיות גם שכלית, היא יכולה להיות גם רגשית, לבין הביטוי חברתית. חוקרי מוח מדברים על זה שיש בתוך המוח של האדם מנגנונים שהם מכוונים מלכתחילה מצד הטבע להתקשרות עם בני אדם אחרים. יש לנו ממש מנגנונים כאלה שמוטבעים בתוכנו. מתוך כך הם לומדים שבני אדם יש בהם פוטנציאל של תכונות כמו אמפתיה, שיתוף פעולה, התחשבות בזולת. זה כאילו טבוע בנו מצד הטבע, אבל במהלך החיים אנחנו צריכים לממש את הפוטנציאל הזה. האם גם אתה מסכים שבאדם באופן טבעי יש פוטנציאל של אינטליגנציה חברתית, ואם כן, אז איך נגדיר אותה בדיוק?
פוטנציאל יש, אבל אנחנו לא משתמשים בו.
פוטנציאל למה?
פוטנציאל לחיבור הטוב.
איך נגדיר חיבור טוב, והאם בעיניך הוא תמצית ההגדרה של אינטליגנציה חברתית?
לא, אינטליגנציה זה בעיניי, זה מספר ידיעות שאדם רוכש משך החיים כהתרשמות מניסיון החיים, ממדע, מפסיכולוגיה, ממשפחה, מכל הסביבה, וסך הכל לזה אפשר לקרוא אינטליגנציה של אדם.
ומהי אינטליגנציה חברתית, אם נהיה יותר ספציפיים?
עד כמה שאנחנו זקוקים לחברה.
זאת אומרת, האדם צריך ללמוד שהוא זקוק למה בדיוק?
שהוא זקוק לסביבה. אני לא מדבר על חברה, שזה דבר יותר אולי פנימי. שהוא זקוק לסביבה. שסביבה הזאת תעזור לו לייצב את עצמו נכון במשפחה, עם עבודה, בכלל עם עצמו, להתקדם. אז הוא זקוק לסביבה.
אמרת קודם שיש בנו פוטנציאל לחיבור טוב עם אנשים.
רק פוטנציאל.
בוא נגדיר, מה זה הפוטנציאל הזה ומה זה חיבור טוב עם אנשים?
זה שאני יכול להבין שכדאי לי להיות בחיבור טוב עם הסביבה, מפני שאני יכול מזה להרוויח.
איך אתה מגדיר חיבור טוב?
חיבור טוב זה שאני מקבל מהם כל מיני כלים כדי להקל על החיים שלי. ומה? אם אדם יהיה מנותק מהסביבה, אז הוא ימות מרעב, הוא לא יוכל לסדר את עצמו, שילך ליער לחיות, בואו נראה מה קורה לו, או לאיזה מקום אחר. הוא זקוק לאנשים אחרים כדי לשרוד, ולא רק לשרוד, להצליח במקצת אפילו במשהו בחיים שלו.
אז נראה לי שתחושה כזאת תבועה בנו מצד הטבע, אנחנו יצורים חברתיים. אתה מדבר על זה שיש לנו עוד פוטנציאל לא ממומש שאותו אנחנו צריכים לפתח הלאה.
זה רק בתנאי שאנחנו באמת זקוקים לחברה מעבר למה שיש לנו מצד הטבע. שאני מתחיל לשאול איך אני יכול לצאת מכל מיני שגיאות שלי בחיים, ואז אני מתקרב לחברה ומתחיל ללמוד מהם. זה כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש את זה מדי פעם.
ואנחנו צריכים לפתח את זה באופן מודע? זאת תהיה האינטליגנציה החברתית שלנו?
אם אדם הוא, זה תלוי איך הוא מתייחס לחיים. זה תלוי מהתפתחות הפנימית שלו שיש לו מלכתחילה. האם אני מתייחס לחברה כדי להצליח על ידה, או שאני מתחיל מתוך זה גם כן לראות שהחברה היא כולה צריכה להיות אינטגרלית, שכולנו צריכים להתחבר בצורה יפה טובה, שגם סוציולוגיה, גם פסיכולוגיה תומכים בזה, ולכן כדאי לי לבנות חברה כזאת, ושכולנו נהנה מסך הכל מההגיעה שלנו המשותפת. זה כבר צריכה להיות כאן גישה מאוד מאוד אינטליגנטית.
לגבי הגישה האינטליגנטית, יש חוקרים שמגדירים את המושג של אינטליגנציה חברתית כמדע החדש של יחסי אנוש. אינטליגנציה חברתית היא בעיניהם המדע החדש של יחסי אנוש. מה לדעתך המדע החדש של יחסי אנוש שאנחנו צריכים ללמוד היום?
שאנחנו צריכים להיות מותאמים לטבע. שכמו טבע כולו מערכת אינטגרלית, בדומם צומח חי, גם אנחנו צריכים להיות כלולים בתוך מערכת הזאת, ולא להרגיש את עצמנו שאנחנו נבדלים. לצערנו אנחנו נבדלים מהטבע על ידי יצר הרע שלנו, אגואיסטי, שאנחנו מוכנים להרוס כל דומם צומח חי, רק כדי לקבל מהם איזה רווח שקרי. ואז אנחנו הורסים את התשתית שלנו, ולא נהנים מזה, רק מזמינים כל מיני וירוסים, ותגובות לא נעימות מהטבע.
כשמדברים על אינטליגנציה חברתית, מדברים על שני דברים עיקריים. אחד זה מיומנות חברתית, היכולת של האדם להיות רגיש לצרכים של מישהו אחר, ולפעול בהתאם לזה. והדבר השני זה מודעות חברתית, שהאדם מסוגל כאילו להקשיב, לקלוט נכון את מי שעומד מולו, את המחשבות שלו, את הרגשות שלו, את הצרכים שלו. מה לפי התפיסה שלך כולל את האינטליגנציה החברתית?
העיקר זה שאיש את ראיו יעזורו, שאדם שבורח מהחברה ליער הוא לא יכול לשרוד, ושאנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו צריכים להיכנס לקשר הנכון בינינו, כדי להיות מותאמים לכוחות הטבע העליונים, שהם כולם עוקבים אותנו, סוגרים אותנו באיזה מערכת אינטגרלית, ואז אנחנו נהנה מכל רגע ורגע בחיי.
איך יחסי אנוש קשורים לכוחות הטבע?
כי זה שייך גם כן לכוחות הטבע.
מה שייך לכוחות הטבע? היחסים בין בני אדם?
בטח, מה זה? יחסים בין זאבים, בין הציפורים, בין כל דבר ודבר, זה לא שייך לטבע?
יש אינטליגנציה שאנחנו צריכים ללמוד למערכות היחסים בין בני אדם מהטבע?
ודאי.
מהי בדיוק? מהי האינטליגנציה שצריכים ללמוד מהטבע ליחסים בין בני אדם?
קודם כל, שאנחנו אף אחד לא מקבל מהטבע יותר ממה שנחוץ לו לחיות בלבד. זה דבר אחד. ודבר שני, שאנחנו יכולים לעזור זה לזה, בצורה אינטגרלית, גלובלית אפילו.
מה זה אומר?
זה אומר שאנחנו כולנו שייכים למין האנושות, למין אחד, ואנחנו צריכים לכן לבנות בעזרת המדע שלנו, את עצמנו, כשייכים למערכת אחת, בתמיכה הדדית, זה הטבע דורש מאיתנו.
בתקופה הזו של הקורונה, למדנו שהטבע דורש מאיתנו להישמר שלא להעביר וירוסים אחד לשני, על מנת לא להידבק ולא להעביר מחלה ומגפה. מה הווירוסים, אם יש כאלה בכלל, שהאדם צריך להיזהר מפניהם בחיי היום יום, גם אם הקורונה עוברת? האם יש דברים שאני צריך להיזהר לא להעביר לאחרים, ולהיזהר לא לקבל אותם מאחרים, מין וירוסים כאלה? אם כן, מה הם?
דוגמאות של יצר הרע.
למה אתה מתכוון?
שכל אחד ואחד חייב לתת לשני דוגמה טובה יפה בשימוש בטבע שלו.
למה אתה מתכוון? אתה יכול לתת לי דוגמה?
יש לי רצונות, יש לי מחשבות, יש לי תשוקות, יש לי. אני צריך להראות לאחרים איך אני משתמש בהם לטובת הסביבה, לטובת החברה.
איך אני משתמש בכל היוצרות, בכל הכוחות הפנימיים שלי, האנושיים, לטובת האחרים, זה הכוונה?
כן.
אוקיי, האם יש כללים שעליהם אנחנו צריכים להקפיד על מנת לשמור על הבריאות החברתית? מעבר לרמה של מחלות, האם הבריאות שלנו כחברה, מה הם הכללים? קודם היה לנו 2 מטר מרחק, מסכה, היגיינה אישית. איזה כללים תוכל להגדיר לשמירה על הבריאות החברתית שלנו?
אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. ועד ואהבת לרעך כמוך.
זה יעשה אותנו בריאים מבחינה חברתית?
כן. האם... גם בבחינת הביולוגית, גם בבחינת החברתית, גם בבחינת הפסיכולוגית, גם בבחינה הרוחנית. בכל הרמות.
שני הכללים האלה, שאל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ועד לרמה של אפילו ואהבת לרעך כמוך,
כן.
האם הם קשורים למושג שעליו אנחנו מדברים של אינטליגנציה חברתית?
כן, ודאי.
איך? מה הקשר?
כי הם הכללים שכל החברה צריכה לשאוף מהם הכל כדי לממש אותם.
כשאנחנו מסתכלים על אדם, אנחנו רגילים למדוד לו אינטליגנציה שלו, IQ. התחלנו כמה שנים אחר כך למדוד גם אינטליגנציה רגשית, מדברים על צד שמאל, על צד ימין של המוח, ועכשיו אנחנו רוצים להתקדם איתך למושג הבא של אינטליגנציה חברתית. מה יהיה המדד לחברה ולאדם שאפשר לומר שיש להם אינטליגנציה חברתית?
הוא יודע איך נכון לקשור את עצמו לחברה, לסביבה, שהוא יעזור לחברה, והוא יקבל מהחברה מה שטוב לו ומה שטוב להם, ונהנים גם הוא וגם הסביבה.
זה יפה שאתה קושר את המושג הנאה, זה כבר פעם שנייה שאתה קושר את המושג הנאה לאינטליגנציה החברתית. מה הקשר בין הנאה של האדם ושל האנשים הסובבים אותו לבין רמת האינטליגנציה החברתית שלהם?
זה פשוט מאוד. נראה לנו שאינטליגנציה זה איזה מדע, חוכמה, יבש, קר. אבל האדם הוא רצון ליהנות. זה הטבע שלו. ולכן אם הוא מגלה שיש בו יכולת, שיש בו יכולת להתקשר נכון לאזולת, כדי ליהנות מהחיים ולענות, אז אינטליגנציה הזאת היא ממש תדחוף אותו קדימה.
היכולת להתקשר נכון לזולת וליהנות מזה?
כן.
ככה אתה מגדיר אינטליגנציה חברתית?
כן, 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 כי אנחנו בני הרגשה, אנחנו רצון ליהנות, וכל השכל שלנו זה רק כדי לפתח את היכולת ליהנות מקשר הנכון עם הזולת.
למה לבן אדם יש אינטראקציות בחיים עם אנשים אחרים שלא גורמות לו הנאה, הפוך, גורמות לו דווקא סבל?
חוסר אינטליגנציה.
מה בדיוק חסר לנו? מה אנחנו לא יודעים?
הוא לא מבין על ידי, ועל ידי מה וכמה שהוא מפסיד.
מה אנחנו לא יודעים? למה אנחנו סובלים מהתקשרויות לאנשים אחרים לפעמים?
כי אנחנו לא יודעים להתקשר נכון לאנשים אחרים וליהנות מהתקשרות איתם.
זאת אומרת, אני מבין שזאת הגדרה המדויקת.
זה גם עם הילדים, גם עם נשים שלנו בבית, גם עם הקרובים, גם עם חברים, גם עוד ועוד ועוד ועוד, עד כל העולם.
אם ניקח בן אדם שיש לו אינטליגנציה חברתית ברמה גבוהה, בכל מקום שהוא בא אליו, לכל אינטראקציה שהוא נכנס, כמו שאמרת, לא חשוב אם זה האנשים הכי קרובים לו במשפחה, אם זה בעבודה, ואפילו בכל מקום אחר בעולם שהוא יהיה. אדם שיש לו כן רמה גבוהה של אינטליגנציה חברתית, כשהוא מגיע לאיזה אינטראקציה, מה הוא מזהה קודם כל?
מה הוא מזהה? הוא מזהה איך הוא יכול להיטיב לחברה, שזה יעטיב לו. בצורה הדדית. כי חכם עיניו בראשו, הוא מבין שאם יהיה טוב לו, יהיה טוב לחברה, וההפך.
מה הדבר הראשון שהוא ישים לב אליו?
במה יכול להיטיב?
במה הוא יכול להיטיב?
כן.
זה כאילו בדיוק הפוך. מהנטייה הטבעית של האדם, הנטייה הטבעית של
אבל
האדם.
אבל אז בטוח שאני
זה כאילו, מה יוצא לי מזה?
או... שמזה בטוח שיצא לך טוב.
לא הבנתי. אני אמרתי שמה שאתה מתאר זה בדיוק הפוך מהנטייה הטבעית של הבן אדם. נראה לי שהנטייה הטבעית של בן אדם, בכל מקום שתזרוק אותו, הוא ישר מתבונן מה יצא לי מזה. מה יצא
כן,
לי.
כן.
אתה אמרת לי, הדבר הראשון שהוא שם לב זה במה אני יכול להיטיב.
כי אז אני בטוח שיוכל ליהנות.
למה? מה הקשר?
כי אני בזה מנטרל את הסונים. אני בזה מרוויח יחסים טובים, אני מגן על עצמי בצורה הכי טובה שיכול להיות, אני מדבר מצד האגו שלנו אפילו, להתקשר יפה טוב לזולת, זה נקרא שאתה מבטיח לעצמך יחס טוב מהם גם כן. איך האמא אומרת לילד קטן, אתה הולך עכשיו לרחוב, אל תרביץ אנשים, אל תריבו, תעשו משחק יפה וטוב. זה הכל ככה. אינטליגנציה.
איך אתה מגדיר קשר נכון לזולת? קשר נכון, מהו קשר נכון?
לטובת הזולת.
לטובת הזולת.
כן.
טוב, כדי להבין קצת יותר את המושג הזה של אינטליגנציה רגשית, אני רוצה שנעשה עכשיו השוואה. ניקח בן אדם שיש לו IQ גבוה מאוד. לעומת בן אדם שיש לו אינטליגנציה חברתית ברמה גבוהה. שני יצורים. מה ההבדל ביניהם? מה היתרונות של זה? במה אחד עולה על השני? אדם עם IQ גבוה לעומת אדם עם אינטליגנציה חברתית גבוהה. תשווה בין שניהם.
אחד הוא עם לב גדול, והשני הוא עם מוח גדול. אני לא חושב שהם יכולים להתחבר ביניהם. זה שיש לו מוח גדול... הוא יכול להיות מדען, יכול להיות אפילו פסיכולוג קר. זה שיש לו אינטליגנציה חברתית גדולה, הוא יודע איך להסתדר עם אנשים, איך לעשות להם טוב, שיהיה טוב לו, אבל שיהיה טוב להם, ולכן הוא יותר רצוי בחברה.
תראה, בינינו, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם לב ענק, והם לא מצליחים בחיים, אולי דווקא בגלל שיש להם לב כל כך חם וטוב, הם לא מצליחים. למה הם נכשלים?
הם לא יודעים איך להשתמש בזה.
בלב שלהם?
הלב עצמו זה לא מספיק, צריך להיות מוח ולב.
אוקיי, אז עכשיו הוספת לי לאינטליגנציה החברתית, לא רק לב גדול, אלא גם מוח. איזה מוח צריך כדי להיות ברמה של אינטליגנציה החברתית גבוהה?
שיכוון את הלב נכון.
אז תעשה לי כזה סיכום. איך נגדיר אינטליגנציה חברתית ברמה גבוהה?
בכל מקרה אנחנו צריכים מוח ולב, שהם יהיו פחות או יותר מאוזנים. ולמי שיש לב גדול, הוא חייב לפתח את המוח, ולהשתמש בלב רק עד כמה שפיתח את המוח. ולמי שיש מוח גדול, הוא צריך בזה לפתח הלב, כדי להשתמש בלב, עד כמה יש להשתמש במוח, עד כמה שהלב שלו מסכים לזה.
אז יש לי שני משאבים, מוח ולב.
כן.
איך הם צריכים לתפקד כדי להביא אותי, כאדם, כיצור, לרמה של אינטליגנציה חברתית גבוהה?
עוד הפעם?
איך אני צריך להשתמש במוח ובלב שלי, כדי ששניהם גם יחד יביאו אותי לתפקוד ברמה של אינטליגנציה חברתית גבוהה?
צריכים כל הזמן לאזן מוח ולב, ולעלות שניהם יחד יותר ויותר, לטובת הזולת.
המשפט הזה לטובת הזולת. אני שאלתי אותך על אינטליגנציה חברתית שלי. אתה כל הזמן לוקח אותי ממני החוצה לטובת הזולת. איך היציאה הזאת מתוכי החוצה לטובת הזולת מביאה אותי לרמות של הצלחה גבוהות יותר? איך היציאה ממני לטובת הזולת מביאה אותי לרמה של הצלחה גבוהה יותר בחיים?
אתה מתחיל להרגיש את הזולת. אתה מתחיל להרגיש איך אתה יכול להיטיב לו. זאת אומרת, אתה לא נכנס בו בצורה גסה. אלא ההפך, ביחס יפה לזולת, אתה מושך אותו אליך. זה עוזר לך לקשור קשרים. כל ההצלחה שלנו בחיים, זה במספר הקשרים שאנחנו יכולים לקשור סביבנו בצורה יפה, טובה.
הזמן שלנו נגמר, תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.